אתם מאזינים לרדיו שלום, התחנה משדר בשפה העברית מקופנהגן בירת דנמרק. אנו משדרים מדי יום ראשון בין השעות 4 ו-6 אחרי הצהריים לפי שעון דנמרק, 5 ו-7 בערב לפי שעון ישראל. שידור חוזר בין השעות 6 ו-8 בערב בדנמרק, 7 ו-9 בערב לפי שעון ישראל. ניתן לקלוט את שידורי רדיו שלום בתדר 87.6 FM ובתדר 90.6 בכבלים. באינטרנט ניתן לשמוע את השידור באתר www.radioshalom.dk. אני חוזר, www.radioshalom.dk. התאריך היום הוא ה-12 בחודש יולי 2009, כף בתמוז תפשין סמכתת. באולפן איילי כהן, שערך, הכין, מגיש ועל המכשירים, והתוכנית שהכנתי למענכם היום מגוונת. אני מאחל למאזינים האזנה הרבה. ונפתח בשיר זרעי קיץ מאת מאיר אריאל ובביצוע.
קיץ נמצאים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות. בוקר אחד פתחתי חלון ותכף הריח לי דק מן הדק, קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם. אמרתי בקיץ, קיץ חזק. איך מוצא חן בעיניך להיות פרח או סלו כדור לבנדן, רוח קלה בוא תבוא לדרך תפזר את ראשך הלאה הלאה אי אן. היית רוצה להיות גם נשבר אל חוף ההומר, רוחצים רוחצות עושה אותי מלך משוח במלח מוכתר בזרים זרים של עצות. ירצה תהיה סיגריה גנובה בפי נערים בתשוקה ראשונה, או אז תימצץ תישאף אלי אפר. יאמרו זה היבוב היבוב העונה. זרעי קיץ נישאים ברוח, מאירים זיכרונות, מעוררים ארגונות. זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות.
מהו הקיץ שבא להיות ממה שהריח לי דק מן הדק גל אהבה שנוסע אלינו נשבר על כמיהה למרחק זרעי קיץ ניסעים ברוח מאירים זיכרונות מעוררים ארגונות זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות ורומזים איזה קיץ הולך להיות
מאיר אריאל השמיע את שירו זרעי קיץ. לפני שלושה שבועות, ב-21 ביוני, החלה נטיית כדור הארץ לעבר הימים הקצרים יותר. זה היה ביום הארוך ביותר, ב-21 ביוני. ואיתנו רותי וליונסן שתדבר על התופעה של היום הארוך ביותר. ערב טוב לרותי
וליונסן. ערב טוב לך אלי באולפן ולכל המאזינים.
כן.
כמו שאלי אמר, ב-21 ליוני זה היה יום הארוך ביותר. ומאותו רגע שהיום היה ארוך ביותר, כמובן שהיום מתחיל להתקצר. למה זה בעצם קורה? כדור הארץ סובב סביב השמש במישור, אבל הציר הנטייה שלו סביב עצמו, כלומר הוא משתתף בשתי תנועות. כדור הארץ משתתף בתנועה אחת, סביב השמש שאותה הוא למעשה מסובב במשך שנה שלמה יחד עם זה הוא מסתובב סביב צירו שלו במשך 24 שעות זה מה שאנחנו בעצם קוראים יממה ככה שחלק מהיום אנחנו לכיוון השמש ואז אנחנו קוראים לזה יום והחלק השני אנחנו לכיוון ההפוך ואז יש חושך אנחנו קוראים לזה לילה עכשיו כדור הארץ משתתף בשתי התנועות האלה ומסתובב סביב צירו, אבל הציר הוא לא מעונך, אלא הוא נוטה בזווית של 23.5 מעלות. ובחורף נוטה הציר הצפוני, שהוא קרוב יותר אלינו, הוא נוטה לכיוון שהוא רחוק מהשמש. כלומר, אנחנו חלק גדול מהיום, אנחנו בצל, ולכן הימים יותר קצרים, ולעומת זאת בקיץ, המצב הוא פשוט הפוך. הציר הצפוני נוטה לכיוון השמש, ואז יש לנו יום שהוא ארוך יותר, מכיוון שאנחנו חלק יותר גדול מהיום, אנחנו לכיוון השמש. מה קורה למשל בישראל? בישראל יש בדיוק אותו שינוי, אבל יש הבדל גדול מאוד. מכיוון שישראל היא לא כל כך צפונית כמו דנמרק, אז הימים הם לא כל כך קצרים בחורף ולא כל כך ארוכים בקיץ. ואנחנו הרי יודעים שאפילו בקיץ בישראל השמש שוקעת בסביבות השעה 8, אבל פה בימים אלה כולנו יודעים שהשמש שוקעת מאוחר בערב ויש למעשה אור עד שעה קרוב ל-10:30-11. ככל שמצפינים יותר, הימים יותר ארוכים בקיץ ויותר קצרים בחורף.
כאן גם כן יש את לילות הלבנים.
נכון, זה לילות לבנים, הם לא כל כך לבנים כמו שאם נצפין הלאה.
זה נכון, זה נכון.
ולעומת זה יש לנו את הלילות השחורים בחורף. עכשיו אמרתי, ככל שמצפינים, כמובן ההבדל בין היום ובין הלילה הוא הרבה יותר גדול גם בסביבות הקיץ וגם בחורף. ואם אנחנו נצפין מעל מה שנקרא הציר הקוטב הצפוני, יש הרי שני צירים, אחד זה ציר הקוטב הצפוני, השני זה ציר הקוטב הדרומי, השמש היא לעולם לא תגיע יותר גבוה מאשר ל... סליחה, זה אני אולי אשאיר לאחר כך, אבל מעל הציר הזה יש למעשה מצב שכל היום, במשך כל היממה, ביום הארוך ביותר, אין חושך. ככה שיש למעשה אור במשך כל היום ואור די חזק. לעומת זה, בחורף יש למעשה חושר גמור, חשיכה מוחלטת בקוטב הצפוני. ככה שאדם צריך, אם גר שם, אם היה גר שם בן אדם, אז לא רק שהוא היה לו קר מאוד, אבל למעשה חשוך חלק גדול מהזמן. וההפך הוא כמובן בכל חצי הכדור הדרומי. שאצלנו יש חורף, אצלהם יש קיץ, ולהפך שאצלהם יש קיץ, אצלנו יש חורף. אז עכשיו עברנו, מה קורה אצלנו? עברנו את היום הארוך ביותר. ובמקרה, בתקופה האחרונה היה מזג אוויר די טוב ונעים, ואנחנו מקווים שזה ימשיך, אבל אין מה לעשות, הימים הולכים ומתקצרים, ובערך ב-21 או 22 בספטמבר יהיה לנו מה שנקרא יום השוויון, יום שבו אורך היום ואורך הלילה זהים, ונמשיך לקצר את הימים עד שנגיע ליום הקצר ביותר, ב-21 בדצמבר. וכמובן שכולנו גם מסתכלים על הטבע. הטבע תלוי מאוד במזג האוויר. הטבע, למשל העלים, הם תלויים מאוד בכמות השמש שישנה שיוצרת איתם את הפוטוסינתזה. אז חשוב מאוד שיהיה אור, והחום גם כן חשוב. אנחנו כולם הרי יודעים שבמאי או בסוף אפריל, שמתחיל להיות חמים יותר ושהימים מתארכים יותר, אז מתחיל פתאום, בממש מבול אדיר, מתחיל הכל לפרוח, הפרחים מתחילים להראות את צבעיהם השונים, וכל הטבע משתנה בקצב עצום. כי סוף סוף לטבע אין הרבה חודשים כדי לגדל צמחים, כדי לגדל אחר כך את הפרחים, להפרות את הפרחים, לדאוג שיהיה פירות, וכמובן להכין גם זרעים, שהם למעשה יצמיחו את התור, את הדור החדש שיבוא של הצמחים החדשים. ואותו דבר עם הציפורים. הציפורים גם כן מקננות מהר, כדי שיספיקו להביא את הדור הבא של הציפורים. ואנחנו הרי גם יודעים שבחורף, למשל, שקר פה מאוד, בימים קצרים, אז הרבה מהציפורים הם נודדות. מבלות את החורף באזורים יותר חמים, יותר נוחים, אבל הן חוזרות לקיץ, חלק מהן מקננות פה, עוברות פה את הקיץ הנעים, ואחר כך כמובן חוזרות בחזרה, ורבות מהן עוברות בדרכן את ישראל שלנו. וכללית אפשר להגיד, יש עוד כמה דברים, למשל השמש היא לעולם לא עומדת בזנית, פה בדנמרק, גם לא בישראל. מה זה לעמוד בזנית? שהשמש עומדת בדיוק מעל הראש.
זה חוויתי השנה כשהייתי באקוודור, בקו המשווה. זה היה מאוד מעניין. אני מציע שנקדיש את אחת השיחות הבאות שלנו לקו המשווה, שהוא תופעה מעניינת בפני עצמה.
כן, אני דרך אגב חזיתי את זה בקניה, בדיוק באותו סיפור.
כן, כן, גם שם עובר קו המשווה, נכון.
כן, גם שם עובר, אבל השמש לעולם לא מגיע לזנית לדנמרק, אבל השמש הרבה יותר גבוהה פה שבקיץ מאשר בחורף.
כן, ובאוגוסט השמש ממש מנקרת את העיניים כשהיא ממש קרוב לאופק.
נכון, נכון, לא באוגוסט, בפברואר. אתה מדבר על...
השמש קרובה לאופק, גם באוגוסט וגם בפברואר, כי זה בדיוק המצב ההפוך.
נכון, בדיוק, אתה מדבר על אקוודור, לא על דנמרק.
לא, אני דיברתי כרגע דווקא על דנמרק, שאתה נוסע עם מכונית ומול השמש, אז אתה כמעט לא יכול לראות שום דבר, כי השמש בדיוק מולך.
כן, אני חושבת שבפברואר שהשמש נמוכה, אני מסתנברת מזה הרבה יותר. אבל זה, טוב, זה כל אחד עם ההסתגלות שלו.
כן, טוב שאני לא נוהג עכשיו רכב בדנמרק. רותי, אני מודה לך מאוד, ואני אשמיע עכשיו את השיר לעולם בעקבות השמש, שאין כמוהו מתאים לנושא.
לנושא, אז שלום.
ושרי,
לסיום.
כן, מה רצית להגיד?
רציתי רק להגיד, שלום שוב, ותיהנו משארית השמש שעוד ישנה עד החורף.
תודה, תודה, ושקיץ נעים.
גם לכם.
קסמים, יום תמים הלכנו עם השמש בערוב יום זהוב לילה טוב היה לנו ליל אמש בוקר קם מול הים אי משם נכנס היום בשער בחלון עץ אלון ובילון יצאו באור השחר כן 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 לעולם בעקבות השמש לעולם בעקבות האור השמש את יומי רושמת בליבי בליבי ציפור לעולם בעקבות השמש לעולם בעקבות האור השמש את יומי רושמת בליבי ציפור בן אדם קום נרדם נדם הרוח שבתחלת ראש הרם אור קרם אור זורם ישר אל סף הדלת כן 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 לעולם בעקבות השמש לעולם בעקבות האור השמש את יומי רושמת בליבי ציפור לעולם בעקבות השמש
לעולם בעקבות השמש מפי סרי. עכשיו נשמע את המערכון של הגשש החיוור שופט כדורגל.
אהלן.
אהלן בשחר. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שאתה בוא. תעשה תנועות כאלה לתופס, נראה אותך גיבור.
שופטים הפסיקו לעשות על האירון של חבוב.
נראה.
תראה, תראה חבוב. לא אתה ולא השופט חבוב.
אדוני השופט.
בית המשפט לקום, לקום, אני מבקש לקום אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש אבל לא, אני השופט אז אני אבקש לקום ולתת כבוד אם לא לבית המשפט, אז אני יש לנו היום את פיעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח מר פנדלוביץ' ישנו?
אני יש לי
אתה יש לך?
כן
יופי
גם אני יש ניני
גם אתה יש נבנה
ניני
לילה טוב מר פנדלוביץ' אתה שופט כדורגל?
כן, עוד משנת
41 ששפטתי במשחק על מר, שלא נגמר, עם קבוצת הכוח לינה לבינר בקשה.
פנרגך?
בקשה.
תוקם. למה משחק על מר לא הגיע לגמר?
אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי למשל מתחילה במשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזאגרב, משם אני הגעתי על סבוליניה.
הנה על בבורי לזאגרב.
תשב כך, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך, ואם תשב אחר כך אתה תשב ככה שתשכח את עומדים כסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסה. אני רוצה שתדע שלך נרשם בהתנהגות פרועה ומופרעה, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מריו יכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב לביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
הוא יודע, הוא יודע.
אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
נראה.
למה אתה למשל לא מודה, מר קאסה?
למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגמרים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני צרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
למה 12?
12, על שם 12, עוקרת השפטים. אין גדולה.
קאטה,
אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
קאטה, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימון פה.
מרקסה, שהוא יבוא לו להודות שהיה רגע במגרש.
מר פנדלוביץ, אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, זה רגע. מרקסה,
אני פשוט מכיר את החברה.
מר פנדלוביץ, עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת, מה אתה דואג? תרגע. מרקסה, מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותו מר פנדלוביץ?
אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבון המרכזי. מחצית ראשונה לא התערבתי למה יעסק פה. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתית נגד בית"ר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, חצי נזיע, באצבעות הדקות של הרגליים יצא לי חררה על המעברים בכסף של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכל השחקנים של בית"ר. למה תתנענעו יא מלוכלכים, אם לא תיקחו את האליפות נשרוף לכם את המועדון. ואז בדקה 60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס ושירזי ב-116 בעיטה וגול!
לא היה גול!
איזה גדולה!
לא היה גול!
לאמא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאול.
קאטה, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קאטה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קאטה. שק! תספר מה בדיוק קרה על המגרש.
אני שומד, אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש אותה כדורגל שנים רבות על רבות. היא עדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי. בחיית
אבות.
אני מדבר על כל השופט, לבנטים שכמוך.
מסיעת שקרף כל ירד שזה רק מסיעת.
אתה קילל את זה.
תהיו מים הפגור נגד!
היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור!
למי אמרת אעוור?
לא, לאעוור.
לא יענתי, אינני אוהב שמקללים אותי, קאטה. תיזהר, קאטה, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קאטה, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שט! תמשיך.
כבוד השופט, כל הרגע יקר, כמה נפלת. ומי כמובן יודע שבתקופת השופטים בתנ"ך, עכשיו שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, זה הפקר, זה הכל מטורף. כל חולה רוח על טריבון, אני יכול לקבל אותו כדי להבין, בטיפו, להליק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
יש סגר, ואני בקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
אני רשמתי הכל.
מה אתה רשמת?
הכל.
מתי רשמת?
בזמן משחק.
אתה רואה איך אתה שופט במקום לשפוט, הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
מה רשום לך שאמרת לי לא?
דקה 56 שמשחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבון הזה לא עדה בטל, הוציא מכיס לו כסוסרה והתחיל לקרצץ.
לחטרס, יא אבא.
לא לחטרס ולא לחרצץ. לחטסרס.
אני אבקש לתת כבוד לחטסרס.
כן. ענו בזה היה סימן. ואז התרומם המיקרוב הזה רצועי כשמעת אותו. תלך לרופא עיניים, יא איבן אלבולה.
ابن البوله ابن انت تعكر ابن البوله
لا انا تعكر ابن بوله
ابن بوله تتكلم لحد ابن بوله انت تعكر
بتحكي عليه خمسه لو تعكر له ابن بوله شئت هو ما جاي لما نيجي لبول يفتح على الزلاي ومخلوع على الرسول
لا في
السياره وده خاف ولا في السياره انت ده خاف وصفته تبرك شرخه السدره
كان تحضر لي لجبوع ام كيتيا وده خاف طب كان كيتيا
לעשות את מאות מזרחיות נסות מ-25,000 תוכנים אבל אני יכול לעשות את זה שאנחנו לבד
אנחנו לבד?
עכשיו כן
עכשיו נכון
מה אתה רואה? אני אצלח בו
בחיית האמא שלך שלא שופר
בלי אורים, בלי אורים
בחיית, תראה מה היה בדיוק, אתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
היית מלך.
כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקפיא אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור אל הייתה בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משקים אותי על הרצפה, מוריד לי את המחלציים, דורך לי על העלבים. והמסרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש שותק כאילו חתכו את הלשון העגל שלו
לשבור אחורה קסה
שותק כאילו קיבל סטוק שופטים כללי שותק,
אבל הוא לא שתק הוא לא שתק מי את התחיל לצעוק לי
תגיד, תגיד, אנחנו בינתיים סגורות מר פנדלה אל תדאג, בינתיים נעורות ומסריח אצלי
השופט
בן
סלם
חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תראה ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? כששמעת בצל משוגע, מעבר פסיך, אני לך הביתה, יאללה. תשב, תשב, נו, אני משוגע, מעבר פסיך. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיך.
אני משוגע, אתה? אבל שאתה לא מתחלת בסמכויות המלעדיות של בית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכות של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת אני מכניס לך רסיע ומפריע חלב, ושובר לך את המנעול, מרגעת אתה תיתן לי את הכבוד המגיע באמת לא פעם אני שואל את עצמי עד מתי, לאן נגיע עם כל מה שיש לו לעשות זה לחשוב על כדורגל במקום שבחור ייקח את עצמו מידיים יחשוב על עתידו ברצינות ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה במקום זה כדורגל יש לו מנעול זה, גמרנו?
אני לא גמרתי דקה 89 של משחק אני מחליט לשרוק משאני רואה לי גירור שמגמיין נמצא לי אורסל
אמא שלך באופסל.
נכון, גם אמא שלי באופסל ואמא מיליאן באופסל. שניהם באופסל.
לא היה אופסל.
היה אופסל.
לא היה.
היה אופסל.
לא היה.
אז שוב התרומם עם הראש התמיניה, עם הכתותרה. ואז עוד השופט, אני חבר שתי פורמות בראש. תמיד אני רואה סבתא שלי רואה את החבר. אני מסתובב, הצוקרזית הזה. זורק עליי בלוקים. בלוקים.
אתה זרק עליו בלוקים?
אה?
حصاص ولا شفت حصاص. انت بلوكم كمان مش شفوش عبارة اللي انت تحكي
خريب لوكم جزاران خلوكم سفاري تصوصي بزمان הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך יחומיני שכמוך אני, מי הוא קורא חומיני? מי הוא אומר שבן שלי קטן?
يلا حميني ايه بدي لو بتحلك اشار لك اشي بنت زهرانين
يلا ده اشي بنت زهرانين
زهرانين במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמ"ח ועד משנת תרט"ח הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה כי
על הכיפה
הגעתי לזה מפני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד
בדיוק
בשום ראו את זה ברור
ראו ברור
הייתי שם
איפה?
על הטריבונה
מה אף אחד?
אני לא מאמין
לי אתה לא מאמין
מה אף אחד בחיים?
אני לא מאמין
אני לא מאמין
זה אתה היית
אין גדולה כמו ביתה ואין חזקה כמו ביתה
אוסייד
תכתוב מאה פעמים מי שתורא
טוב, זה היה מערכון הנפלא השופט כדורגל בביצוע גשש החבר לרגל המשחק שיערך ממש בעוד שעה קלה וכל העולם יחזה בו. משחק הגמר בין גרמניה לאיטליה. ואשמיע לכם עכשיו עוד שיר קיץ מפי דנה ברגר, אהבה בקיץ.
ידיים, כביש ראשי שמיים, נשימות עיניים, לב שבור לשניים.
שיר אהבה בקיץ מפי דנה ברגר. כולנו מכירים את הפערים העמוקים בין העשירון העליון בישראל והעשירון התחתון, וזה אחד הגבוהים בעולם היום, לצערנו הרב. בדנמרק הפערים הם נמוכים יחסית לכל מקום אחר בעולם, מן הנמוכים בעולם הייתי אומר, ובכל זאת את הדנים מעסיקה בימים האחרונים אמרה של שרת הסעד הדנית, ועל נושא זה אנחנו נדבר עם יגאל רום. יגאל, ערב טוב.
ערב טוב, אלי, ערב טוב למאזינים.
אז אנחנו מאזינים לך.
כן, אז אתה מתייחס לאמירה של שרת הסעד אבא קיר הנסן, ששייכת למפלגה, מפלגת בינסטרה, מפלגתו של ראש הממשלה אנס פורסמוסן. ובאמת, היא התבטאה, אגב, בפעמים שונות בעת האחרונה, על כך שהיא מצדדת בהעמקת הפער, או בעצם במילים האחרות, יש בהחלט מקום שהעשירים בדנמרק יקבלו יותר. לאו דווקא שהעניים יקבלו פחות, אבל שהעשירים יקבלו יותר, מתוך איזושהי טענה שאם העשירים יקבלו יותר וירוויחו יותר, יהיה להם גם איזשהו אינסנטיב, איזשהו סיבה טובה יותר להשקיע, להתאמץ, ליצור מקומות עבודה, להתרחב מבחינה עסקית, מבחינה כלכלית, ועל ידי זה יביאו רווחה גם להרבה אנשים אחרים בתחום של הרחבת שוק העבודה, בתחום הרחבת האפשרויות וכיוצא באלה דברים. השורה התחתונה היא שבאמת יש לא מעטים בקרב המפלגה הליברלית, מפלגת בנסטרה, וגם בחוגי הימין, שמאמינים שהפער החברתי, כאשר הוא ילך ויעמיק, דהיינו ייתן יותר אפשרויות לעשירים להביא את היכולת הכלכלית שלהם לידי ביטוי, הדבר הזה יביא בסופו של דבר רווחה לאו דווקא לעשירים, אלא לכל החברה כולה.
אבל יגדיר את הפערים בין העשירון התחתון.
אבל יגדיל את הפער, כמו שאמרת נכון, יגדיל את הפער בין הקבוצה העשירה יותר לבין הקבוצה הענייה יותר. באמצע אגב ישנו הרוב, שהוא הרוב האפור, שהוא מרוויח יפה, ובהחלט יכול להגיע לכדי מיצוי הרבה מאוד אפשרויות שגלומות בהכנסה חודשית גבוהה, אבל הוא לא זה שיוצר מקומות עבודה. אדוני, שכיר שעובד במפעל ומרוויח היטב, או מי שעובד כטכנאי ברדיו דנמרק, מרוויח יפה מאוד, אבל הוא לא יוצר בזה מקומות עבודה. מי שיוצר מקומות עבודה זה אותו עצמאי שמוכן להשקיע, שמוכן להרחיב את העסק שלו וכיוצא באלה דברים, והוא על ידי הרזש, על ידי זה שאתה יוצר לו תנאים להרוויח יותר, אתה גם יוצר איזשהו מנוף שבאמצעותו החברה כולה יכולה בסופו של דבר להנות.
אתה מתכוון להגיד, לעודד את השכבה העליונה הזאת כדי שיוסיפו מקומות עבודה לשוק.
אני לא אומר את זה, אבל אבא קיר הנסן ומי שתומך בה אומרת את זה. הוויכוח בדנמרק הוא לדעתי מעניין מאוד. משום שקודם כל הוא נוגע באמת באחת הפרות הקדושות ביותר לחברה הדנית, והוא עיקרון השוויון.
ומדינת הסעד.
עיקרון השוויון, מדינת הסעד. הדברים שלה לא באו לפגוע בהתחייבות שיש בחוקה הדנית, לספק שירותי סעד מתקבלים על הדעת לכל אזרח, לכל תושב בדנמרק. אתה לא צריך להיות אזרח, אגב, כדי לזכות בכל שירותי הסעד, כפי שהחוקה מחייבת את הרשויות בדנמרק. אבל הפער או האי שוויוניות היא פוגעת בעיקרון מאוד מאוד חשוב בחברה הדנית, והוא עיקרון השוויון. עיקרון השוויון לאו דווקא השוויון בהכנסות, אלא השוויון בכך שהאפשרויות או המטלות שמוטלות על האזרח, למשל בתחום המיסוי, הן שוות לכל נפש. בין שאתה עשיר ובין שאתה עני, חל עליך חוק מיסוי שהוא הולך בצורה הדרגתית, אבל בסופו של דבר הוא לוקח יותר מאלה שיש להם ולוקח פחות מאלה שיש להם פחות. הטענה של אווה קיר הנסן, של אותה שרת הסעד, היא שאפשר להוריד את רמת המיסים של העשירים כדי לאפשר להם להרוויח בדרך כזאת יותר, על מנת שהם יהיה להם תמריץ יותר חיובי לפעול מבחינה כלכלית. וזה, הפגיעה בעיקרון הזה, שאפשר לחקוק חוק מיסוי כזה, שייתן יותר לקבוצה אחת מאשר לקבוצה שנייה, זה מה שקומם עליה את רוב רובה של הביקורת, ולדעתי יצר כאן ויכוח מאוד מאוד מעניין, שנוגע בסופו של דבר לשאלה הקלאסית, מה בעצם הם פניה, לאן פניה של החברה הדנית? מה בעצם רוצים הפוליטיקאים, מה רוצה האליטה שבאה לידי ביטוי בתקשורת, מה בעצם מצפים מהחברה הדנית לכיווני התפתחות בעתיד. ויש פה דברים מעניינים לדעתי. הדבר החשוב ביותר הוא שעיקרון השוויון, או בעצם התחושה שיש לכל אזרח ואזרח במדינה הזאת, שיש גישה שווה לכל נפש מצד הרשויות לגבי האזרחים, יוצרת בדנמרק את אותו אקלים נוח של סובלנות ושל דרך של התפייסות ודרך של מסע ומתן, היכולת למצוא בסופו של דבר פתרונות גם לבעיות קשות בדרך של מסע ומתן, בדרך של הסכמה. ואתה יודע, מי שמכיר קצת את ההיסטוריה הדנית יודע שבדנמרק לא היו כמעט ואין בהיסטוריה הדנית הארוכה, והיא מדובר כאן על רצף של כמעט 1500 שנה, כמעט ולא מדובר על מלחמות אזרחים עקובות מדם, או על הוצאות להורג מסמרות שיער, או על מי יודע מה, איזשהן מחלוקות שהן חודרות חדרי בטן. אלא דווקא תמיד מה שמאפיין את הדנים זה באמת דרך המסע ומתן, דרך הפשרה, הדרך הניסיון להשיג בסופו של דבר פתרון שהוא מקובל על כל הצדדים. מי שטוען בוויכוח הזה פה על השוויון ואי שוויון, אומר שהסיבה לכך, ואין ספק שמדובר כאן ביתרון עצום מבחינה חברתית, כלכלית, פוליטית, בסופו של דבר נובע מן הבסיס, והבסיס הוא הבסיס של השוויון, או תחושת השוויון שישנה לאזרחים. ואמירה כמו זאת של אווה קיר הנסן, בסופו של דבר מערערת את אותו בסיס, ועלולה, אם אמנם תתפתח ותצא מכלל שליטה, עלולה ליצור אקלים מאוד מאוד אגרסיבי ומאוד מאוד שלא חותר לפשרה, אלא חותר דווקא להכרעה בדרך אחרת בחברה הדנית, ובסופו של דבר שכרו יצא בהפסד ברור ובחד משמעי. עכשיו, אתה יכול גם לומר, רגע, אבל שוויון מה? שוויון זה רק עניין כלכלי? מה לגבי שוויון בתחום החברתי? מה לגבי שוויון בתחום התרבותי? למשל, יש מי שטוען שהעשירים לא צריכים לקבל קצובת ילדים. למה צריך אדם שיש לו הכנסה של מעל 500 אלף קטר בשנה, למה הוא צריך לקבל מהמדינה קצובת ילדים? אתה מבין? הרי הוא יכול לשלם את קצובת הילדים, היא לא נחוצה לו לשום דבר. אבל בכל אופן, בגלל עיקרון השוויון, כל אזרח במדינה, תהה הכנסתו אשר תהה, זכאי לקצובת ילדים. עוד לדוגמה, מפעל הספריות האדיר של דנמרק, שהם כל כך בצדק מתנאים בו, בפני כל מי שבא ומנסה לבדוק פה, מהן הפירות החיוביים של חברת השפע. יש הרבה מאוד שטוענים, ספריות בחינם? למה בחינם למי שיש לו אפשרות לשלם? להפך, מי שיכול לשלם, שישלם. מי שלא יכול לשלם, להם ניתן שירותי ספרייה בחינם. אבל שוב, אותו עיקרון הוא שמכריע פה. אם אתה מתחיל לקרסם בערך השוויון, או אתה עושה את זה בצורה כזאת שבאה לשפר את רווחתו של האחד על חשבון, או אפילו לא על חשבון רווחתו של השני, אבל לשפר את האחד בלי לשפר גם את השני, או אז אתה יוצר כאן את אותו חיכוך שעלול להציף ניצוצות של אי סביעות רצון, שבסופו של דבר עלולים לפגוע בחברה הדנית. כך שכדי להגיע שוב אל השורה התחתונה, אני חושב שהאמירה של אותה שרה, אגב כולם מדגישים שדווקא שרת הסעד, שמופקדת אולי יותר מכל שר אחר על השוויון, על השוויון שבין האזרחים, דווקא האמירה הזאת בלתי מוצדקת לפי דעתי. אני בהחלט חושב שזאת אמירה מטופשת ומאוד מאוד לא מתאימה לאקלים החברתי והכלכלי של דנמרק, אבל היא פתחה פה איזשהו ויכוח שבאמת מאפשר להציץ באופן יותר טוב אל נבחי הנפש הלאומית, אם תרצה, על השאלה מהי דנמרק, לאן חותרת המדינה הדנית, מהו עתיד הקיום החברתי והפוליטי של דנמרק לשנים הבאות. מבחינה הזאת יש כאן ויכוח מאוד מאוד מעניין, ולא פלא שהעיתונות קפצה על זה כמוצאת שלל רב, ובאמת עשו מהאמירה הזאת והוויכוחים שבאו אחריה ממש מתאמים בכל העיתונים הגדולים באמצעי התקשורת, ולדעתי עוד יימשך הדיון הזה, כי אין לו בעצם פתרון אחד משמעי, אתה מבין? אלי, גם מה הוא בסופו של דבר הפתרון? אתה יכול, זאת דעה לכאן או דעה לכאן. אני מניח שוונסטרה והממשלה הימנית תחתור יותר לכיוון של
פחות שוויון. כן.
אבל יש להם גם את מפלגת העם הדנית, דנסק פולקפרטי, הם כבר הודיעו, הם הרי מנסים כל הזמן ללבוש אצטלה של מפלגה עממית שדואגת לשכבות החלשות, הם כבר אמרו, מה פתאום, אנחנו נגד, ובלי תמיכה שלהם כמובן אין שום סיכוי שדבר כזה ישתנה. אבל שוב, יש להניח שמפלגה שמאלית, בעלת צביון יותר שמאלי, תחתור דווקא להגדיל את השוויון ולאו דווקא לא לחרסם בו. אבל אתה יודע, איך שלא יהיה, מה שלא תהיה דעתך או דעתי או דעתם של אחרים, הוויכוח לכשעצמו הוא ויכוח חשוב, כי הוא מאפשר לברר בסופו של דבר כמה שאלות יסוד שבדרך כלל בגלל הכרוניקה, בגלל העיסוק בשאלות השעה, אתה לא כל כך מהר מגיע אליהם, בוודאי לא בישראל. אגב, אם כבר התחלת את הפתיח בישראל, מתי שמעת פעם אחרונה ויכוח רציני כמו זה שמתנהל פה כבר קרוב לשבוע בתקשורת הישראלית?
טוב, בישראל ויכוח נמשך 3 שעות ונגמר, כי בדבר נושא חדש.
הבעיות בישראל הן עצומות, ואתה יכול לראות באמת מה קורה לחברה כמו החברה האמריקנית או החברה הישראלית שמדדה אחריה, כאשר הכתבים בתוך החברה הם הולכים ונעשים יותר ויותר מנוגדים, יותר ויותר מרוחקים זה מזה. כמעט וקשה למצוא אווירה של פשרה, נכונות של קשב אחד לשני, נכונות של למצוא איזשהו פתרון שיניח את דעתם של שני הצדדים, כי כמעט ואתה לא יכול למצוא מכנה משותף בין מי שיש לו שתי בריכות שחייה ווילה שמסתרעת על מאות דונמים בקיסריה, לבין מי שמתלבט עם שיקון המפונים או אני יודע מה, שיקוני הקומות בשדרות או באופקים. אתה מבין, אם אתה לא נותן את דעתך לעובדה שהפער החברתי יוצר חיכוך שבסופו של דבר מביא לקשיים עצומים ביכולת ההתנהלות החברתית, אז אתה בעצם מחטיא את המטרה. אתה אומנם יוצר אקלים נוח להתעשרות, אבל אתה לא יוצר אקלים נוח להידברות חברתית. ובלי הידברות חברתית, קשה מאוד לראות היום מדינות שמתקדמות בצורה מסודרת לקראת עתיד טוב יותר.
כלכלנים יכולים להסתכל על העניין הזה במבט של אפה מולר, שהוא גדול המיליארדרים של דנמרק.
כן.
שהוא מספק המון מקומות עבודה לדנמרק, אבל כל הזמן יש לו דרישות להוריד מהמיסים שמוטלים עליו. כלומר, ברגע שהוא מעסיק אלפי אנשים, אז האנשים האלה מוסיפים לקופת המדינה, והוא פטור מלהוסיף לקופת המדינה, עיקר שהוא הוסיף למקומות עבודה ו מקומות...
כן, תשמע, בלי ספק, הארגומנטציה של אלה שמביאים בסופו של דבר את הידע ואת ההון לשוק העבודה ולתעשייה הדנית, יש לנימוקים שלהם משקל, זה לא סתם דיבורים באלמה. אבל השאלה הזאת, האם רווחתם של מעטים מביאה בסופו של דבר לרווחתה של החברה כולה, אני נוטה לפקפק בכך, כי אני חושב שגם אייפ מולר וגם העובדה שהקונצרן הענק שלו יכול להרוויח כפי שהוא מרוויח היום, נעוצה בסופו של דבר בעובדה שהחברה הדנית, המדיניות החברתית בדנמרק, מאפשרת להגיע להסכמים, מאפשרת ליצור את התשתית שעליה יכולים לצמוח בצורה מתקבלת על הדעת וברווחה מתקבלת על הדעת גם אפי מולרים וגם אלה שעובדים במפעליה, במפעלים השונים שבבעלותו. אם אתה לא יוצר את האמנה החברתית הזאת, את הסולידריות ההדדית הזאת, ואני חושב שהשוויון החברתי הוא בסופו של דבר אולי הבסיס החיוני ביותר לאותה סולידריות חברתית, אם אתה לא יוצר את זה, אז גם אפי מולר לא יכול להיות מעוניין לפי דעתי שהוא יצליח להתאשר בצורה עוד יותר גדולה ממה שהוא מתאשר היום. אני לא חושב שצריך לדאוג לאגב לאושר שלו, נדמה לי שגם בשיטה הנוכחית הוא עשיר די צורכו, אם אני טועם, בין 200 האנשים העשירים ביותר באירופה. אם אתה לא יוצר את אם אתה לא נותן את הדעת לשוויון החברתי, כן, אתה נותן לדברים האלה לצאת מכלל שליטה, בסופו של דבר גם אפי מולר ימצא עצמו בצרות אם וכאשר שוק העבודה הדנית ייכנס לתנודות כאלה שאתה לא יכול להגיע איתם לאיזושהי פשרה מתקבלת על הדעת.
טוב, מחר אנחנו מדברים על אפי מולר, אז הוא מאיים לעזוב את דנמרק, להגיע למדינות שנותנות הקלות במס.
תשמע, זה נכון, יש מדינות שנותנות הקלות במס. אני לא חושב שהקלות במס האלה הן בסופו של דבר משקפות שיקוף נכון את המערך החברתי במובן ההרבה יותר רחב של המילה. אתה מבין, זה שכמה מיליונרים בודדים יכולים להרוויח יותר, לחשוב שבעזרת זו, זה יהיה האינסנטיב היחידי, זה יהיה הגורם היחידי שבגללו החברה הדנית תהיה חברה טובה יותר, אני ממש לא מסכים איתך. אני חושב שלא במקרה דנמרק מדורגת היום במקום הראשון ברשימה או במדד השביעות הרצון שיש לתושבים של דנמרק מן המדינה עצמה. שביעות הרצון הזאת נובעת בסופו של דבר מתחושת השוויון. תחושת השוויון של שוויון ההזדמנויות, על כך לא מדובר, אבל גם השוויון כלפי המערך החברתי הזה שדואג בצורה, כן, בצורה אדמיניסטרטיבית, דואג לכך שאלה שאין להם תהיה להם תמיד אפשרות לקבל את מה שהם זקוקים לו, אלה בתוך הגוש הגדול, גוש האפור באמצע, יקבלו בסופו של דבר אפשרויות של פרנסה מכובדת שמאפשרת כל מיני דברים שאנשים חפצים בהם, אבל גם אפשרויות לאותה שכבה דקיקה, אותו עשירון או מאיון עליון שיכול להרוויח יותר ובאמצעות זאת גם להשקיע יותר. זאת התחושה שיש לדני היום, שהחברה שלו בנויה נכון, בנויה חזק, בעיקר אם אתה שואל אותי, בזכות אותו עיקרון של השוויון.
מאחר והיום ניתן להזין לרדיו שלום גם בישראל באמצעות האינטרנט, אני חייב לספר את הסיפור של אווה קיירהנסן שבה פתחנו את הדיבורים שלנו היום, שאומרים נאה דורש ונאה מקיים. אצל אווה הנסן היא דורשת דבר אחד, אבל בעצמה היא מקיים דווקא דצניות. אווה קיירהנסן, שהיא שרת הסעד, נוסעת אופניים לעבודה.
אגב, גם זה, אלי, אם תרצה, בסופו של דבר חוזר אל אותו עיקרון של שוויון. כי אתה לא צריך להיות מיליונר שמרהט את הווילה שלו בזהב ואת חדר הרחצה שלו ביהלומים על מנת להדגיש את העובדה שאתה עשיר. אתה מבין, הצורך בשוויץ ופאר,
ניקור עיניים,
לנקר עיניים ולהשוויץ כלפי האחרים לא קיים פה בעצם. יש פה המון המון אנשים עשירים. אתה נוסע לפעמים בשכונת הווילות בדנמרק ואתה יכול להיות בטוח יש ביניהם אנשים שחיים, שיכולים לעשות לעצמם את כל מנעמי העולם הזה. ובכל זאת, הם גרים בצורה שלא מנקרת עיניים, אתה לא צריך לדעת שגר פה איזשהו מיליונר או ביליונר. גם זה, לדעתי, חלק מן האופי או מן המסורת שישנה פה כלפי אותה שוויוניות. שוב, לא שוויון שכולם מרוויחים אותו דבר כמו בקיבוץ וכולם מקבלים אותו דבר מן המחסן הכללי. אלא תחושה הזאת שהחוקה וכל מה שנגזר ממנה יוצרת את האקלים הזה שאפשר להגיע להסכמה, שיש איזשהו בסיס סולידרי בין עשירים לעניים, בין מרוויחים הרבה למרוויחים פחות. יש איזשהו בסיס לסולידריות חברתית, וזאת לדעתי זה החוסן העיקרי של דנמרק מאז ומעולם. אגב, היכולת להיות יחידה חברתית מדינית אחת.
יגאל, אני מודה לך מאוד על השיחה, ואני רוצה לאחל לך שנה טובה, כמו שאני רוצה לאחל גם למאזינים, ואני אעשה את זאת גם בהמשך.
שנה טובה גם לך.
תודה רבה ליגאל. רום. חבורת שם, תשמיע עכשיו את השיר, תחת עץ ירוק.
רבים הצמתי ורעבתי וסמוך לדירתה רוב שעות תרבתי שני וגם אני לחם לא אכלתי מסביב לדירתה אבל לילות טיילתי
אומר שני וגם אני לחם
גם סופת שלגים בזק לה לא הפחידתני ובבית הורתי במחבת איתני
גם סופת שלגים בזק לה לא הפחידתני ובבית הורתי במחבת איתני תחת עץ ירוק יושבים שניים אפורים מפזור התנה
זה היה השיר תחת עץ ירוק בביצוע חבורת שוהם. השיר היה מחובר בעלייה השנייה.
הלך בארץ בתרמיל ובמקל ובדי תפגוש בדרך שוב את ארץ ישראל יחפו אותך דרכיה של הארץ הטובה היא תקרא אותך אליה כמו אל ארץ.
תל אביב משופעת במוזיאונים מעניינים, אך לא כל התל אביבים מודעים למה שנמצא ממש מתחת לאפם. על אחת וכמה וכמה אנחנו, שמקום מגורנו הקבוע הפך להיות קופנהגן, ותל אביב היא בבחינת מקום ילדות, זיכרונות, ביקור משפחתי, או טיול כתיירים לכל דבר. לפיכך אסקור הפעם עבורכם את אזור המוזיאונים העיקרי המצוי ברמת אביב. לצורך העניין ניתן לכנות אותו קריית המוזיאונים. מיד עם הפנייה ימינה מדרך חיפה לעבר האוניברסיטה התל אביבית ברחוב הנקרא כמובן רחוב האוניברסיטה, נבחין במבנה מעוגל. זהו חלק ממוזיאון הארץ. כאן נוכל לבקר במוזיאון קדמן למטבעות, מוזיאון הזכוכית, מוזיאון פוקלור, אתנוגרפיה, המציג תשמישי קדושה ואומנות. יש גם מוזיאון הנקרא אדם ועמלו, ולבסוף גם פלנטריום, מצפה כוכבים. בתחומי הקמפוס האוניברסיטאי ישנו בית התפוצות המרשים מאוד. כאן נוכל לראות קהילות שנכחדו ומה שנעשה לזכרן, צילומים והמחשות שונות, בתי כנסת בזער אנפין, מזרח ומערב, טיפוסים של יהודים מכל קצווי הקשת וצבאיה, בתאי מחושב מיוחדים ניתן תמורת תשלום זעיר לבדוק את אילן היחסין הפרטי של המבקר, על פי שם משפחתו, משפחת האב או משפחת האם. בגן הבוטני המצוי אף הוא בקרבת מקום, יש צמחייה אקזוטית, עצים שונים, כולל צמחים טורפים, ואפשר גם להזין להרצאות למעוניינים בנושאים שונים. זה בסמוך מאוד לתל אביב, רבע שעה של נסיעה באם אין פקקים. פקקי תנועה הם סיפור מעולם אחר, והוא לא שייך הפעם למדורנו. כן, השיר אולי עוד קיץ, לקחת חלב ודבש עם גלי אתרי.
היום עולה והיום בא, זמן קצר, המלאכה רבה, בקושי אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום. כרכבות חולפות ביעף, מתראים אנו בחדר, עוצרים ושתים קפה, זוכרים שהיום יפה. ודאי ישנו מקום בו הכל קורה לאט, הזמן עומד מלכת, אולי זה פה על יד. אולי עוד קיץ אנחנו ניפגש, כולנו נתרגש, זה נפלא. אפשר לנשום, בקושי אפשר לחלום, אין חלום.
Yeah.
להקת חלב ודבש, גלי אתרי, בשיר אולי עוד קיץ. ידידנו עמוס קפלן, בן איילת השחר, גר ביוטלנד, והוא נשוי לאיסלנדית. כלומר, זה, יש כאן תערובת מאוד מורכבת של מקומות. הילדים שלו נולדו בדנמרק. כך שמה עמוס קפלן היום אנחנו לא יודעים, חוץ מזה שהוא ישראלי בנשמתו, דני במקום מגוריו, וחצי איסלנדי. הוא מבקר לעתים באיסלנד בגלל מוצאה של אשתו. אז אנחנו מראיינים היום את עמוס קפלן על הנושא איסלנד. ערב טוב לעמוס.
ערב טוב.
אז אתה חצי איסלנדי, רבע איסלנדי, מה אתה?
אני ישראלי, לא, זה אף פעם לא ישתנה.
בסדר, גולדה מאיר אמרה פעם כשהגיעה לאיסלנד לביקור שליד איסלנד ישראל מרגישה את עצמה כמעצמה, מאחר ואיסלנד יש לה רק 250 אלף תושבים וישראל אז היו כבר 3 מיליון. אז מה אתה יכול לספר לנו על איסלנד?
טוב, איסלנד היא קודם כל היא ארץ מאוד מעניינת, היא ארץ בראשיתית עם נופים מדהימים ובגדול יש מעט מאוד תיירים. רוב התיירים, אני חושב, מתרכזים בעיקר באזור רייקביק והערים הסמוכות, זאת אומרת, אזור נניח בסביבות 1.5 שעה מרייקביק. רייקביק, לטעמי, היא עיר יפה, בנויה מכל מיני אזורים, נראית כמו עיר אירופאית צנועה, אבל עם המון סממנים בינלאומיים. שומעים שם המון שפות, ערי הפרוור שלה בנויות מבנייה מעניינת, סגנונות שונים, יש שם סגנונות ספרדיים, כל מיני סגנונות שלפחות לטעמי היו מאוד יפים, גם משתמשים בחומרים שונים, מה שככה לפעמים מאוד דומה, יש אזורים שכל כך דומים לישראל, זה פשוט מדהים, אילולי המזג אוויר, גם שם הוא היה לא כך רע כשהייתי, אז הייתי חושב שאני נמצא באיזשהו עיר ישראלית זו או אחרת. מה שכן, יש שם לדעתי המון אספלט. זה תפס את העין שלי, כי בסך הכל בכל העיר הזאת והערים הסמוכות ביחד יש 180 אלף איש, וכבישי אופניים שם זה בכל הכיוונים ובכל המקומות בכמויות. אז זה פשוט ביחס הזה בין הכמות אנשים והמקום, הכמות של זה.
אתה רוצה להגיד שהם למדו מישראל את נלבישך סמלת בתול ומלט?
ומלט, ממש, ממש, לפחות באזורים האלה שגרים אנשים. זה פשוט מדהים. דבר נוסף שתפס אותי זה כמות הג'יפים האדירה שנמצאת שם. בכל רחוב בחנייה אתה רואה ג'יפים בכמויות. ברחוב שאני הייתי בו היו לפחות מחצי מהמכוניות היו ג'יפים גדולים, קטנים יותר, אבל אני חשבתי כמובן לתומי בהתחלה, זה כבר לא בעצם ביקור ראשון שאני שומע את זה, שהג'יפים משמשים בגלל המזג אוויר החורפי לפחות בחורף והדרכים שלא כולם הם מאוספלטות, אז הם נוסעים בג'יפים, זה כמובן דבר הגיוני, אבל הסתבר לי משיחות לא מעטות עם איסלנדים, שחלק מהעניין זה שואו אוף, כמו הישראלים, הם נורא דומים לישראלים.
אבל זה עניין של רכב שטח, לא?
כן, זה בפירוש רכב שטח, אבל הנה כך לדוגמה, יום אחד בנסיעה הזו, עשינו הרבה משפחה, אז הגענו לאחד מהאחיות של האישה, ואנחנו, יש שם 4 חיות, ואנחנו נכנסים, ואני בשלב מצוין, לא שמתי לב, אני יוצא החוצה ואני רואה 4 תותחים אדירים עומדים, ולידם עומדת מכונית שנראתה צנועה, היא גם כן לא כך קטנה כנראה, נראתה צנועה לידם, זו הייתה המכונית של הבן דוד שהגיע, של 4 חיות שבעצם אף אחת מהן לא נוסעת באיזושהי עבודה, מי יודע מה, הם לקחו את הג'יפים, משהו. אנחנו כמובן באנו לביקור משפחתי, האישה שלי היא חלק ממשפחה של 5 אחיות ו5 אחים, משפחה גדולה, רובם חיים באיסלנד, באותו, באזורים האלה שאני מדבר עליהם, וכמובן שהיינו עסוקים במשפחתולוגיה, האיסלנדים בעניין הזה הרבה פחות, לדעתי, הרבה פחות פורמלי מהדנים. אצלם די דומים לישראלים בעניין הזה של לקפוץ. אתה בא לאח אחד או לאחות, לא משנה, מופיעים אחרים, מופיעים אחיות, מופיעים בני דודים, באים, לא מצלצלים, לא כלום, הם באים. קופצים לבקר.
וכולם מכירים את כולם, בגלל שזה...
כולם מכירים את כולם, זה
מדינה קטנטונת.
כן, כי הארץ הוא כל כך קטנה, וכולם מכירים את כולם.
אבל יש שם בעיה אחרת, שהיא השמות. הרי שם הבן יורש את שם אביו, ולא לא שם משפחה שמדורי דורות.
נכון, ובאמת, השם, בפירוש, אתה, האישה כמובן, היא נקראת, כמו שאשתי נקראת במקור, היא נקראת הלגה דוטיר, שזה...
הבת של הלגה.
הבת של הלגה, כן, של, בדנית פה קוראים לה הליה, אבל זה בעיקרון, זה אותו, על אותו עיקרון בדיוק. דבר נוסף היה שם, כמובן, חלק קשה, אני אומר את זה כמובן בצחוק, הוא נושא ההוגות. יש שם בכל, היינו כמובן כמעט כל יום אצל איזה משפחה או משהו, ובכל, לפעמים אפילו שני סבבים, וכל פעם היו מפילים עליי את שולחן ההוגות שלהם. כולם כמובן טעימות, והכל יפה וטוב.
ויש קלוריות.
אבל זה היה פשוט מכה.
עד כמה שאני מכיר אותך, אתה רזה, כך שאין לך בעיה עם בנושא
לא,
הזה.
לא, אבל תשמע, אני גם לא משוגע עד כדי ככה לוגות, אבל מה, אני חייב? אני בא, אני אדם... אני אדם נימוסי, אז... בקיצור, אבל אני מאוד נהניתי מהביקור, מהעניין המשפחתי הזה, כמו שאני אומר, מזכיר קצת הישראלים, הקטנה אפילו אמרה לאמא שלה בשקט, הקטנה שלי אמרה בשקט לאמא, אני חושבת שאבא מואב באחיות של האמא. אבל בכל אופן, בעניין הזה היה מאוד מאוד נחמד בתחום הזה המשפחתי, ואני יודע שזה בהחלט נושא מאוד חשוב אצלם. כמובן, בלי הנקודה הישראלית אי אפשר, אז ידעתי מאיזשהו רעיון שפעם קראתי במעריב, אני חושב, שברקבי גרה ביתו של המשורר טוביה ריבנר, שהוא מקיבוץ מרחביה. בקיצור, כמו ישראלי חוצפן, התקשרתי אליה, מצאתי את הטלפון בספר הטלפונים, וסיכמנו להיפגש לכוס קפה, והיא סיפרה לי על החיים באיסלנד, שהיא חושבת שהם חיים נהדרים. היא מיד שהגיעה לפני איזה 30 שנה, היא נכבשה על ידי הנוף, הטבע הנפלא הזה, והיא חושבת שהמקום הוא בעיקרון הוא גן עדן, לאלו שמזג האוויר לא מפריע להם. בעצם גילינו שאנחנו כמו כל ישראלים מצויים, גילינו שאנחנו בעצם קרובי משפחה, לא קרבה אדם, אבל דרך אשתו של אחי מקיבוץ אפיקים, משפחת גורביץ'. אז מינון לאון, כמובן דיברנו על המשפחה, אבל יותר מאוחר שאלתי אותה על דורית מוסייף.
על אשת נשיא איסלנד.
כן, אשתו החצי הישראלית של נשיא האיסלנדי. מסתבר שאין ולא היה שום קשר ביניהם, דבר שמאוד הפליא אותי, אני חשבתי שלפחות יהיה איזשהו קשר, ונדמה לי שגם קראתי, היה איזשהם רעיונות איתה באחד העיתונים, נדמה לי שקראתי, כאילו היה רמז, כאילו שיש איזשהו קשר. לא היה ולא שום קשר. דורית מעולם לא התקשרה לישראלים, הספורים מאוד, כי כפי שהבנתי, מאותה מרים יש אולי איזה ארבעה ישראלים, או ישראליות יותר נכון, שגרים ברייקביק, והיא פשוט לא התקשרה להם. הישראלים עושים מדי, כמובן, את החגים, אולי לא כמובן, אבל הם עושים את החגים ביחד, מעולם לא התקשרה, ולעולם לא היה שום קשר איתם.
מי שמכיר את משפחת מוסייף לא מופתע.
לא מופתע, כן. והאיסלנדים ששאלנו אותם, ושאלנו בעצם את כל מי שנפגשנו, ככה שאלנו, כי זה סתם עניין אותי לדעת, הם חושבים שהיא התחילה מאוד רע, אבל היום היא קצת יותר פופולרית. זה בערך הייתה, הייתי אומר, הדעה הממוצעת עליה. זהו.
הבעיה היא אצל זה התנשאות, זאת התנשאות שאין לה מקום, וכנראה דורית מוסייף בכלל לא הבינה את המנטליות הסקנדינבית, המנטליות האיסלנדית של פשטות, והיא הולכת על עניין של אני אשת נשיא, אז אתם כולכם מתחתיי.
כן, כן, בהחלט סביר, ואולי זאת בעצם התחושה שמרים, כשדיברתי איתה, נתנה לי, אם כי לא אמרה את זה במפורש. אבל בהחלט שמעתי איזשהו נימה של, לא הפתעה, אבל איזשהו נימה, איזשהו נימה כזו, בסגנון הזה. זהו, בית הנשיא נמצא באיזשהו, בעצם לא רחוק מרקבית, כאילו איזה מין לשון כזו, שגם כן נסענו אליה, שוב, רק בשביל הפיקנטיות, נסענו עד למקום, והצטלמתי לפני הבית, הייתה שם כנראה איזשהם סיבה, כי היו שם הרבה מכוניות, כמובן, בעיקר ג'יפים, וזהו, שום דבר כמובן, אין שם לא שומרים, ולאף אחד לא נמצא, אתה יכול להיכנס, ללכת, לדפוק בדלת ולהיכנס.
אגב, באותה הזדמנות אני רוצה לספר שאני כן הייתי בבית נשיאת איסלנד בזמנו, ויגדיס פינגרבוק דאתיר, והיא הייתה אישה צנועה להפליא, והייתי מאחל לדורית מוסייף ללמוד קצת מהנשיאה הקודמת.
שהייתה אכן מאוד מאוד פופולרית, וזה אני שומע ממש ללא יוצא מן הכלל, כל מי שדיברתי איתו על הנשיאה הקודמת, זה פשוט היא הייתה משהו בלתי רגיל. זהו, לגבי, ביומיים האחרונים, לא, ימים אחרים בעצם, לא רק ביומיים האחרונים, נסענו לטייל קצת באזורים היחסית סמוכים לרייקוויק, נניח 80-100 קילומטר מרייקוויק. איסלנד היא ארץ מדהימה מבחינת היופי, אגמים,
מפלים, גלייצ'רים.
מפלים בכמויות מסחריות.
אפשר להביא איזה מפל אחד קטן לישראל, אגב.
מפלון, רק מפלון קטן, היה פותר את בעיות המים. וזה רק אחד, יש שם גלייצ'רים בקרחונים בכמויות אדירות. אחד מהם רואים ישירות מרייקוויק, בערך 100 קילומטר ביום בהיר, ואכן ראינו אותו, כי באחד הימים אני מסתכל מהחלון ואני רואה מה שנדמה לי כקרחון, ואני אומר לסטיינון, לאשתי, אני אומר לה, סטיינון, אני רואה קרחון. היא אומרת לי, כן, אני כבר לא זוכר את השם, היא אומרת, כן, זה 100 קילומטר מפה. ואכן רואים, במקומות אחרים אתה נוסע נניח 30-40 קילומטר, ואתה רואה קרחונים גם כן שנמצאים שוב פעם מרחקים של עוד 100 קילומטר, נניח 120-130 קילומטר רייקוויק.
הצטיידת באיזה קרחון קטן?
לא הצטיידתי. מה שכן, נסעתי גם באזורים אחרים, יש שם הרבה מאוד דרכים. בסך הכל, כשאתה מסתכל על גודל הארץ, אז יש מעט מאוד כבישים שיש להם אספלט, והרוב זה כבישים סלולים, דרכי עפר סלולות. ובהרבה מאוד מקרים, אנחנו נסענו לפחות בשני מקרים שנסענו והדרך התפתלה במשך שעות, והיא כל הזמן חוצה את הנהר שמתפתל ואתה צריך לחצות אותו כל הזמן.
ללא גשרים.
ללא גשרים. כל הזמן, כל 5 דקות או משהו, חוצים מפל.
אז אין פלא שאנשים צריכים רכב 4x4.
אלה שנוסעים. אני מדבר, העניין הוא שמה שאתה רואה שם זה בעיקר, ברייקוויק עצמה, אתה רואה על הג'יפים, אתה רואה הרבה יותר נשים שנוסעות, ואתה יודע שזה נוסעות לצורכי בילוי ולא לצורכי העבודה. מה שכן, אתה נוסע שם ורואה מרחוק, או לפעמים מקרוב, אתה רואה עדים שעולים מבטן האדמה, ממש במקומות רבים.
גייזרים?
גייזרים קטנים. יותר קטנים, יותר גדולים. אנחנו, חוץ מהגזר הידוע שכמובן ראינו לא מעט קטנים יותר, ראינו גזר למשל בעיר שנמצאת 40 קילומטר מרייקוויק של בערך 3 מטר, שכל הזמן יוצא, לא גזר כזה ההוא שמדי פעם מתפרץ, אלא גזר שכל הזמן עובד, כמו איזה, אתה יודע, מין מים שיוצאים כל הזמן כלפי מעלה, קצת יותר גבוה, קצת יותר נמוך, אבל כל הזמן. יש שם בריכות סולפטיות כאלה. יש אזורים שלמים שצריך להיזהר בנסיעה, כי יש שם פשוט בריכות כאלה, בריכות בוציות שהן מבעבעות, ודבר פשוט מסוכן אם אתה לא מכיר את האזור.
מים רותחים.
מים רותחים, בוץ רותח. מרחוק כמובן גם רואים את הנקודות הלבנות בהרים, אלו הכבשים שלקראת הקיץ משחררים אותם, ולקראת החורף הם, כל הכבשים, אוספים את הכבשים. אבל בסך הכל, כמו שאמרתי, ארץ יפה לטיול. אם רוצים לנסוע בה, דבר שאני עדיין לא עשיתי, ולראות את כולה בסיבוב מסביב, זה 1,500 קילומטר, ונוסעים את כל הארץ מסביב, במקומות שיש בהם אספלט. בסך הכל המחירים באיסלנד הם מאוד יקרים, הם מזכירים את נורווגיה, וזה לא שמחה כל כך גדולה מבחינת הכסף, אבל היתרון הגדול היום הוא א', שיש שם הרבה מאוד דילים, דבר שהם התחילו בו בשנים האחרונות, וב', שעשו חברת תעופה, אחת מהאלה של השירים החדשים, האיסלנדים, שקונים את חצי אירופה, איסלנד אקספרס, שטסה מקופנהגן וטסה במחירים, ממש מחירי מציאה, שמשתנים כמו כל הכרטיסים הזולים של איזי ג'ט וריין וכל האלה. בדומה לזה הם עושים טסים לאיסלנד, ומבחינה זאת יש יתרונות עצומים היום לעומת, בוא נגיד, אפילו 4-5 שנים אחורה.
אתה הזכרת את, את אלה שקונים עכשיו רשתות שלמות של חנויות וחנויות ענק וכולי. איך אתה, יש לך איזשהו הסבר לתופעה הזאת שאיסלנדים מצליחים כל כך בשטר העסקים? שמעתי, אני מוסיף במאמר מוסגר, שאחד מהם הוא לא נחשב על עליך שהמצפון שלו נקי לחלוטין.
לא, הם בעצמם אומרים, על האחד ההוא, אני לא זוכר את שמו, אבל הם בהחלט בעצמם אומרים. האמת היא ששאלתי, ביוק את השאלה הזאת, שאלתי בין היתר לסטיינון, יש בן דוד ידוע שהוא היסטוריון שם, נפגשנו איתו ועם אשתו, ושאלתי אותו בדיוק את השאלה הזאת, אמרתי, תגיד, תסביר לי, למה, מה מותר האיסלנדים מהחלקים האחרים של אירופה. הוא אומר לי, תשמע, אין לו הסבר הגיוני כמובן, אבל הוא אומר, הוא מעריך שיש פה איזשהו שילוב בתוך איסלנד של האינדיבידואליות האמריקאית, הסוג, האיסלנד אכן נמצאת בחצי הדרך, ואיסלנד מושפעת רבות בעיקרון, איסלנד היא ארץ, היא לא דנית, היא ארץ שנמצאת באיזשהו מקום בחצי הדרך בין ארצות הברית לדנמרק.
בדיוק בחצי הדרך אפילו.
גם חצי הדרך הפיזית וגם בחצי הדרך המנטלית.
הייתה תחת שלטון דנמרק בזמנו.
הייתה עד
1944.
יפה. אחרי זה זה. אנגליה, יש פה איזה סיפור שלם, אבל זה כבר היסטוריה. והוא טוען שייתכן שזאת הסיבה, המשהו האינדיבידואלי הזה, האמריקאי, החוש לעסקים, היכולת, הרצון הזה, השאיפה, האמביציה האדירה הזאת, להראות, להצליח, יכול להיות שהם תורמים את התרומה, או נותנים את ההסבר הזה, שהוא אכן, אכן מפתיע, כי הוא בדיוק דיברנו על זה, והוא אמר לי, תשמע, הנה, הם קונים את זה, והם קונים אילום, והם קונים את מגסינג, והם קונים את זה, והם קונים, ואותו הדבר גם במקומות אחרים באירופה. מפתיע. סטרלינג נדמה לי לאחרונה נקנתה גם כן.
כן, יש שם איזה סיפור קטן.
כן, אז זה בכל אופן היה ההסבר שלו לעניין הזה. ואכן יש לי נטייה להסכים איתו באחד הימים, זאת אומרת אולי באיזשהו טיפה קשור לזה, אחרי שנסענו כמה ימים רצופים והיינו פה והיינו שם, וטיילנו קצת ו... האישה שלי יום אחד פתאום באמצע דרך פתאום אומרת לי, ממש ללא הקשר, אומרת, לא, הארץ הזאת, למרות שהיא בעצמה איסלנד, היא אומרת, היא בכלל לא דומה לדנמרק. היא ארץ אחרת לגמרי. והיא לא רק אחרת, היא גם מאוד השתנתה כמובן בשנים שהיא לא הייתה בהם, היא ארץ שנהפכה הרבה יותר, נהפכה להיות הרבה יותר אמריקאית, ושוב, אמרתי שיש המון קווי דמיון שמזכירים את הישראלים אצל האיסלנדים. אני פעם אחרי פעם הייתי אומר, אתם כל כך מזכירים לי את ישראל שזה פשוט מדהים. ואם היינו שמים פה עוד 20 מעלות חום, אז זה פשוט היה מזכיר בנושא האנושי, היה מזכיר את הישראלים.
איסלנד מפורסמת גם בעניין של הבריכות החמות של מהטבע. אתה עשית דבר כזה?
ודאי, הייתי בבלו לגון, שזה המקום הכי ידוע.
כן.
אבל כמובן, והוא מקום יפה, ובשנים האחרונות הם בהחלט טיפחו אותו, הפכו אותו, כי אני גם הייתי שם לפני כך וכך שנים, נדמה לי 7 או 8 שנים, פעם שקודמת שקפצתי לשם, ואז לטעמי זה לא היה בנוי יפה, זאת אומרת לא היה מטופח מספיק. לדעתי אז הם פשוט אמרו, טוב, נרוויח את מה שנרוויח, ואנשים יבואו במילא. בשנים האחרונות הם הבינו את חשיבות העניין של התיירים, ואכן התחילו לטפח ושינו את האזור, והוא נראה הרבה יותר יפה.
זה מים גופריתיים?
כן, מים גופריתיים חמים, כמובן בבריכות שונות ובדרגות חום שונות.
זה משהו כמו חמת גדר?
כן, יש בזה כמובן, זה ליד המקום יש תחנת כוח, מכיוון שמדובר פה על כמויות הרבה יותר גדולות של חום ומים. אז יש ליד תחנת כוח, והמקום הוא בעיקרון הוא יותר גדול, אבל הוא מזכיר את חמת גדר, אם כי הרבה יותר לבתי, כל האזור הוא כולו וולקני.
דיברת על היוקר.
היוקר?
דיברת על היוקר, אתה יכול לסבר...
לא, היוקר הוא מזכיר, ביוקר הכל מזכיר את ישראל, זה בדיוק כמו ישראל.
תן לנו דוגמה כמה עולה לחם, או אני יודע, נסיעה באוטובוס.
נסיעה באוטובוס בכלל אני לא רוצה לדבר כי זה מכה. נסיעה באוטובוס זה דבר כל כך יקר, אני לא זוכר כבר, כיוון שלא נסענו, מכיוון זה היה יותר מדי יקר.
משכורת חודשית?
לא, אבל זה בהחלט סכומים שהם בערך פי 3 או פי 4 מאשר הסכומים שאתה נוסע בהם פה
בדנמרק.
כן.
ודנמרק כבר נחשבת יקרה בעניין הזה.
כן, היא מאוד יקרה, אם כי הם, כפי שראיתי, הם הולכים להפוך את כל הדלק שלהם, של האוטובוסים, של התחבורה הציבורית, לדלק מימני. ב-20 שנה הקרובות או משהו כזה. תראה, המחירים נורא יקרים. לכן אני אומר נורווגיה, כי זה מזכיר את נורווגיה מהמחירים. זה בערך...
עגבניה ב-20 דולר?
לא, 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 לא. אבל זה בערך, בוא נגיד, אתה יכול להוסיף בערך בסביבות 60-70% על המחירים הדנים, לפחות. בהרבה מאוד מקרים, הרבה מאוד דברים, אני הייתי, אם נניח, ניקח שיבולת שועל, אז פה אתה יכול לקנות את זה נניח ב-5 קרונות או משהו כזה, את השיבולת שועל הרגילה, אז שם היית קונה את זה ב-15.
הבנתי.
סתם לדוגמה, אותו דבר, תפוחי אדמה, דברים פשוטים שאתה קונה ביום יום, לחם, אני יודע מה.
אז צריך משכורת גבוהה.
צריך משכורת גבוהה, והמשכורות האיסלנדיות הן לא גבוהות.
כלומר, רמת החיים שלהם יותר נמוכה מדנמרק.
כן, כן ולא. זאת אומרת, שוב, לכן, שוב פעם, יש פה את העניין שמזכיר את ישראל, שבו... יש הבדלים גדולים מאוד בין האנשים שיש להם ובין האנשים שאין להם, ויש הבדלים גדולים מאוד בין המגזר הציבורי לבין המגזר הפרטי. במגזר הציבורי המשכורות הן יחסית עלובות. לדוגמה, שאלתי לא פעם אנשים שעובדים בתחומים שלי, ולכן חלק מבני המשפחה של סטנון עובדים בתחומים האלו, והמשכורות שלהם הם בוא נגיד בשליש לפחות פחותות משלי.
כן.
או יותר מזה. לפעמים אפילו
אתה אחרי. מדבר עכשיו על אבסולוטי, כלומר באופן יחסי זה עוד יותר גרוע.
ודאי, ודאי, זה גם יותר יקר.
וגם במשכורות פחותות.
גם כן. המשכורות הן בהחלט פחותות, הן בהחלט נניח 40% יותר נמוך מהמשכורת שלי. באופן מוחלט. גם המחירי בתים שהיו מחירים נורמליים, באמת עד לפני כך וכך שנים, עלו כמו בדנמרק, קפצו בשיעורים מדהימים. כך לדוגמה בעיר